בוקר טוב, ערב שבת שלום. נאמר בפרשת השבוע, אחרי סיום הכנת המשכן וכל כליו, ויביאו את המשכן אל משה. רש"י מפרש, לא היו יכולים להקים את המשכן. הקרשים היו כבדים, זה היה קרשים עצומים, ומכיוון שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הקדוש ברוך הוא הניח לו זכות מיוחדת, הוא יקים את המשכן. יקים, הכוונה יעמיד את המשכן. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. משה, עסוק אתה בידך. ותהיה נראה כאילו אתה מקים את המשכן, והוא יזדקף ויקום מאליו. כן? לא ממש משה בנה, הרים את הקרשים הללו, אלא הוא עשה את ההתחלה של ההרמה, והמשכן יזדקף מאליו. לכן נאמר בהמשך הפרשה, והיא בחודש הראשון, בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. לא כתוב הקימו את המשכן, הוקם המשכן. לא משה רבנו הקים אותו, הוא הוקם מאליו בדרך נס. יש כאן הערה נפלאה, מאיר אותה הגאון, הצדיק רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא עשה חישובים מדויקים מאוד, ועלה בידו שהמשקל של כל אחד מהקרשים של המשכן, שהיו גדולים מאוד במצופים זהב, זה יוצא כל קרש שלוש טון ושש מאות קילו. כן? 3.5 טון. משקל עצום, כמו 3 מכוניות. בלי ספק, היה כאן נס גדול בכלל שמשה רבנו הצליח להקים את המשכן. אבל אם כך הוא מקשה. איך שייך לומר, ויקם משה את המשכן. עם כל גבורתו הנפלאה של משה, הוא היה גיבור, כך כתוב בגמרא במסכת נדרים דף ל"ח, שאת האוהל שעל גבי המשכן פרס משה בעצמו ממש. הוא פרס את זה, הוא היה גיבור גדול. אבל עם זאת, את המשכן עצמו, את העצים, הוא לא הקים בכלל, הוא עשה כאילו הוא מקים. בתורה כתוב שהוא הקים את המשכן ממש. איך ייתכן הדבר הזה? הוא מסביר. המשכן האמיתי נבנה בתוך ליבו של האדם. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כתוב בתהילים, אוהל שיכן באדם. יש ספר חרדים של הגאון רבי אלעזר אזכרי, הוא חיבר את הפיוט המפורסם ידיד נפש, הוא כתב פיוט, בתוך ליבי משכן אבנה לזיבו, בתוך הלב שלי אני בונה משכן הקדוש ברוך הוא, והמשכן הזה קשה מאוד להקים אותו, אבל עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו, עליך לעשות מה שאתה יכול לעשות. מן השמיים יעזרו לך שאתה תזכה לסיים את המלאכה. משה רבנו הקים את המשכן. הוא התחיל בהשתדלות, הוא הכין את ליבו לכך. זה נחשב ממש הוא הקים את המשכן. אדם תמיד צריך לשאוף קצת יותר מהיכולת שלו. הוא יחשוף לכך, הוא ישתוקק, יבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, הבא להיטהר מסעין בידו. גם אם נראה לנו שמאוד מאוד קשה, כשרוצים באמת, שמתפללים על רוחניות, ומשתדלים לפי מה שניתן, זוכים למעלות גדולות. אני אספר מעשה אחד, הבאתי אותו בספר שלי, אביר הרועים חלק שני. זה מובא בספר, אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי את זה, זה מעשה על הגאון חכם יוסף זרוק, זכר צדיק לברכה, הוא היה מחכמי ישיבת פורת יוסף. הוא דוגמה ומופת, איך אדם יכול להגיע למעלות נשגבות, למרות שתנאי החיים שלו היו נוראים, תנאים קשים מאוד. לא היה נראה בכלל שיש לו תקווה, והוא הצליח. הוא נולד בשנת תפרש סמך ת', 1909, נולד בלוב. המילדות ראו אותו מיד אחרי שהוא נולד, היה נראה כשהוא הולך למות עוד רגע אחד. מרוב צער גדול, הם אמרו ליולדת, ראי כי בני חמת, אין מה לעשות, הוא לא יחיה. האמא התחילה לבכות. נדרה נדר, אמרה, השם, צבאות, אם ראות תראה בעוני המתכה, וזכרתני ולא תשכח את המתכה, ויחיית את בני זה, ונתתיו לך כל ימי חייו. אני אשמור אותו, נשתול אותו בחצרות בית השם, נשקוד על דלתות התורה והעבודה כל ימי חייו. רק יצאו הדברים מהפה שלה, הבחינה אחת המילדות שניכרים בו קצת סימני חיות, הרימה אותו, החייתה אותו, ככה שפשפה אותו, החייתה אותו, כולם הודו להקדוש ברוך הוא ממש בחיים מתים, נתן לאישה את שאלתה אשר שאלה מאמו. עם תוקף הדחק, עם התלאות, היה עוניות, היה קשיים, שכחו בני המשפחה, שכחו את הנדר של האמא, שהיא אמרה שהיא תקדיש אותו רק ללימוד תורה. לכן קצת גדל, היה בן 4, בן 5, אבא שלו היה לוקח אותו לחנות. היה משתעשע אמו ומלמד אותו קצת מסחר, דברים כאלה. כשהוא היה בן 5, התפשטה בעיר של רבי יוסף זרוק, אדמת בר מינן. הילד הזה גם כן נדבק במחלה, ואיבד את מאור עיניו בעין אחת. עין אחת התעבר. נשארה לו עוד עין אחת, ראה בה אולי 30%, 20%, ככה מעט ראה. ההורים שמעו שיש רופא מומחה, שהוא נמצא בעיר אחרת, שיש בכוחו לרפא את הילד, לחדש את מאור עינו האחת, שהוא לא התעבר בה עדיין לגמרי. בנסיעתם אל הרופא קרה דבר נורא והיום. אדם מבוגר אחד כעס על הילד בגלל איזה עניין ברכבת, נתן לו סתירה על העין שלו, מהסתירה הזאת הוא איבד את הראייה שלו לגמרי. ערכו לו בדיקה, רופאים מומחים, הודיעו להורים ולילד, הילד הזה עיוור, לא יוכל לראות יותר כל ימי חייו. זה מסכנים, חשך עליהם עולמם, נשבר ליבם בקרבם, גם ההורים, גם הבן, לשמוע בשורה מרה כזאת, שהוא איבד את מאור עיניו, נעשה עיוור, כמנהג נשים צדקניות, האמא ישבה לחשבת מעשיה. למה באה עליה הצרה גדולה כזאת? היא חושבת, אך ספקה כפיה, זוכרת את הנשכחות, שהיא נדרה נדר לקדוש ברוך הוא להקדיש את הבן שלה לעבודתו, וזה שכחה מזה. כל הימים הילד היה עם אבא במסחר, לכן התחילה לבכות, לבכות, אמרה, אני בן שלה נעשה כמו מת, זה בשביל לגבות את חובה. נמנו וגמרו ההורים של הילד לשלם את הנדר שלהם בכל זאת. יקחו אותו לתלמוד תורה, יושיבו אותו עם שאר הילדים, אולי הוא יוכל לתפוס את זה משהו ממה שלומדים שם. אחרי כמה ימים, הודיע המלמד, הודיע להורים, הילד הזה לא תופס, הוא לא מבין שום דבר ממה שהוא לומד. אפילו קצת דברים שהוא למד לפני שהתעבר, הוא שכח. וחמה את כל הטרדות וכל הטלטולים, ללכת לרופאים וחוויה שהוא עבר. לא קולט כלום. כל המאמצים שהוא משקיע ללמד אותו, מעלה חרס בידו. שמע ככה אבא של רבי יוסף, פרץ בבכי מר, בתחנונים מעומק ליבו, התחנן למלמד, תן לבן שלו, ושיתן לרבי יוסף, לילד יוסף, להמשיך ללמוד. אמר לו, תשמע, הוא יישב בקצה של הכיתה, אבל אני מודיע לך, אני לא מייחד יותר את הדיבור ללמד אותו, אם הוא יקלוט את הדבר, יקלוט, יערב לו. אני לא יכול לעכב את כל התלמידים בגלל ילד אחד שהוא כל כך חלש. היו ההורים האלה מתפללים כל יום בבחיות, בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, שיפתח את השכל של הבן שלהם, יפתח את ליבו בתורה. בנוסף על כך, אבא שלו שכר לו שני מלמדים שלימדו אותו באופן פרטי, בבוקר ובערב. אבל הילד ממש, כמו שאומרים היום, כמו אבן המוח שלו, לא קולט שום דבר. והיו עובדים איתו שעות שיבין דבר קטן. חשק היה לו, היה לומד בחשק. אבא ראה את הצער של הילד שהוא משתדל ללמוד, הוא לא מבין. נכנס פחד בליבו, שהבן שלו לא ייכנס לדיכאון, מרוב עוגמת נפש. לכן הוא הגר רעיון, ילמד את הבן שלו, מישהו ילמד אותו כינור, ועל ידי זה תיכנס שמחה בליבו. אמר לבן שלו, תשמע יוסף, אני רוצה שתלמד כינור, יש הרבה אנשים עיוורים, מצליחים מאוד בעניין הזה. אמר לו הבן שלו, אבא, שום דבר לא יחזק את רוחי מלבד עסק התורה. אני רוצה להקדיש את החיים שלי לתורה. והיה מתפלל הקשוח ובדמעות, שיהיה את עניו בתורה. אחת שאלתי מעט השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. זה אני מספר לכם, חכם יוסף זרוק, אבא שלי הכיר אותו מצוין. הכיר אותו מצוין, והסיפור הזה הוא אמיתי. בימים ההם, היה אבא של הילד הזה יוסף, שמע שיש איזה, שהתחיל לשלוח לכל מיני ארצות רחוקות, באירופה, אולי יש איזה רפואה לבן שלו, שהילד היה בן 11 וחצי, נודע לאבא שלו על רופא גדול באיטליה, שהוא יכול לרפות את הילד. קבעו פגישה אצל הרופא, התחילו האבא והבן שלו לארוז מזוודות, לקראת נסיעה ארוכה לאירופה, לאיטליה. הילד שמח מאוד, שמח עד אין קץ. הוא ראה שהוא יכול להיות שהוא יוכל לראות. אם הוא יוכל לראות, יוכל לעסוק בתורה כאהבת נפשו. המשיך בלימודים מה שהוא יכול, בשמחה, בתקווה גדולה, עד שהגיע הלילה האחרון לפני הנסיעה לאיטליה. בלילה ההוא הלך הילד יוסף לבית הכנסת שליד הבית שלו. בהתרגשות גדולה נכנס שם אף אחד. פתח את הדלתות של ההיכל, פעם לא היו נועלים, פתח את הדלתות של ההיכל, הוא הרגיש כאילו שערי שמיים פתוחים לפניו, כך הוא היה מספר בעצמו. התחיל ממרר בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, צעקות, תחנונים גדולים, מכירות ליבו, שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו ויפקח את עיניו, פוקח עיוורים, ישמע את תפילתו, יראה את הצער שלו להשיב לו את מאור עיניו. ככה הוא סיפר שהוא אמר בתפילה שלו, אנא השם, רחם נעלי, אני עבדך השפל יוסף, ותפקח את עיניי כדי שאוכל לראות את אותיות של התורה, שאני אלמד ללא שום מניעות והגבלות. בכה, 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 עד שנרדם סמוך להיכל הקודש. או על הרצפה, הוא חולם חלום. ראה את אליהו הנביא, זכור לטוב, פנים שלו כמו פנים של מלאך. והוא עומד ושמח עם עוד אנשים, אנשי מעלה מהדורות הקודמים. ניגש אליו אליהו הנביא, אמר לו, תשמע, בני, בשמיים ראו את הצער שלך. נתנו בידך שתי ברירות, או שתתרפא, אבל תסור מעליך השגחה מיוחדת, תהיה כמו כולם. או שתישאר עיוור, אבל תזכה לראייה רוחנית, שתהיה בקיא בכל התורה כולה. הילד ישיב בשמחה, שהוא מסכים לתנאי השני. ואי קץ משנתו, והנה חלום. למחרת, הלך לתלמוד תורה, המלמד שואל איזו שאלה, אף אחד מהילדים לא יודע להשיב. קם יוסף, הצביע, רוצה להשיב, המלמד לא נתן לו לענות, לא, ראה שהוא מתעקש, אמר לו תאמר, אמר, השמיע את כל לשון הגמרא בעל פה, הסביר את פירושים שאמר הרב על דברי הגמרא, השיב לשאלה ששאלו, והרופאים אחר כך שלקחו אותו אליהם, נועלו, לא מצאו שום תרופה למכה שלו. שסיפר כך רבי יוסף זרוק בזגנותו, סיים מאותו יום ואילך, כל מה שלמדתי ושמעתי לא מש מזיכרוני. הוא היה מיוחד במינו בין חכמי הישיבה, היה בעל בקיאות יוצאת דופן, וגם כן היה תומך, מעריץ נלהב במרן זכר צדיק לברכה. הוא הגיע כמה פעמים, הגיע כשהיה הרב זכר צדיק לברכה, כמה פעמים דאג לו לפרנסה שלו. יש כמה מכתבים שהוא משתדל בפרנסתו, שישלמו לו בישיבת פורת יוסף ועוד מקומות, וגם כן חכם יוסף זרוק הוא היה מהרבנים שתמכו בכל הכוח במינוי של הרב למשרת ראשון לציון. עוד כבר בשנת התשח, שנת 1950, הוא השתתף בכנס שהיה בבית היתומים הספרדי כדי שיתמכו במרן להיות ראשון לציון. נפשו בטוב תלים וזרו ירש ארץ. אני אומר, הדברים הללו יהיו גם כן רפואה שלמה לנין שלו. כפיר חיים בן מרים, הוא נפצע קשה במהלך המלחמה בעזה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו דברו הטוב, ירפאו רפואה שלמה, שיחזור לביתו לחיים טובים ולשלום, לאשתו, לילדים שלו, אורך ימים ושנות חיים. שבת שלום ומבורך.